עכשיו אנחנו עם עורך הדין מאיר ארנפלד, שלום וערב טוב.
הלאה, ערב טוב.
שעבר ראש מחלקת החקירות בלהב 433, אתה עוקב כמו כל אזרחי מדינת ישראל אחרי תיקי נתניהו. לאורך הרבה מאוד זמן המשטרה השקיעה הרבה כסף, חוקרים, מאמצים, כדי להוכיח למשל בתיק 4000 שוחד, גיבשה כתב אישום על בסיס פגסוס ועל בסיס הרבה נתונים אחרים שאנחנו לא יודעים, אבל בוודאי על בסיס העדים שראינו בבית המשפט שלא הצליחו להוכיח את זה. איפה הכשל כמו שאתה רואה את זה בדיעבד?
הכשל הוא בקונספציה או בתחילת הדרך, ריצת האמוק הזאת שלמעשה מההתחלה אפשר היה להבחין בה בכל מה שקשור לקונספציה הזאת שהשתלטה על החקירה. אם להיות יותר ספציפיים, אני באמת חושב שהיה פה איזשהו סימון מטרה ואחרי זה ירו את החץ. זה עלה בעיקר בהליך המשפטי בתחילתו עם העדויות של חפץ, עם כל התקלות שם ופילבר, אבל חד משמעית אני חושב שהדרמה הגדולה התרחשה שבוע שעבר, כשלמעשה השופטים אמרו מה שרבים וטובים, משפטנים ואנשים גם מתוך המערכת, שאין פה עבירת שוחד. וסביר להניח שאם היו עושים שם, אני מדבר על אותה קונספציה שהשתלטה שם ובאה לידי ביטוי בהרמת אצבע של 25 פרקליטים בעד הגשת כתב אישום בתיק 4000 על עבירת שוחד, זה לטעמי מראה שוב על הקונספציה ועל אותו חטא היוהרה. והיום כשבאים לפרוט השטר בבית משפט, הפרקליטות אנחנו רואים מתקשה יותר ויותר להוכיח את האישומים או את התוכן שלהם.
אמירה כזו של מפכ"ל המשטרה לשעבר, שאומר הבוקר, שהייתה אולי נקרא לזה התכנות או מחשבה, שאם יפתח תיק משמעותי, כמו תיק שוחד, נגד נתניהו, יפרוש מתפקידו, או אפילו חברי הליכוד ידיחו אותו, והדבר הזה לא קרה, לא אכלנו לצפות את זה מראש, הוא אומר כמשיח לפי תומו. אפילו היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט מהר להתנער מהדבר הזה ואמר שמה פתאום, הכל היה על בסיס עובדות מוצקות וראיות ועדויות. אבל האמירה הזו מגלה את מה שהרבה אנשים או אזרחים חושבים, שמשטרת ישראל תופרת תיקים. אתה יודע, ככה קוראים לזה. וזה מביא לחוסר אמון אדיר.
אני מנסה באמת לא לדבר מפוזיציה, אני לא חושב שאפשר לחשוד בי בהשתייכות למחנה כזה או אחר.
לכן אני שואל אותך את השאלה הזו.
בעניין הזה תרשה לי, מדובר פה באמירה מגלומנית שהיא לא היחידה מצידו של אלשיך, זה לא פעם הראשונה שהוא אומר כל מיני אמירות הזויות ותלושות מהמציאות. קשה לי להאמין שנחזור לאותם 25 פקליטים שהרימו אצבע בעד הגשת כתב אישום, על עבירות שוחד, הפרת אמונים, רקמו מזימה שבאמצעות הגשת כתב האישום והחקירות, ראש הממשלה השיג את המסקנה היחידה והתפטר. אני לא חושב שזה עלה שם בשיח. יותר מזה, אני אגיד לך גם כרותי את הניהול, המתודולוגיה של התיקים האלה, של החקירות האלה, והייתי מעורב בכמה וכמה תיקים כאלה, עם חקירות אולמרט, עם זה חקירות אחרות שהיו במרכז השיח. למפכ"ל אין פה שום ערך מוסף, שום יכולת להשפיע באופן אופרטיבי על קוצו של יוד בחקירה הזאת. הוא לא היה מעודכן גם בכל קוצות של יוד כמו שהוא טען ברעיון המפורסם, אז בעובדה. אמירה מגלומנית שחבל שנאמרה, אני לא חושב אני חושב לאור היכרותי את הנפשות הפועלות שהיא תלושה מהמציאות, אני בטוח בזה. חבל, היא פוגעת בתדמית המשטרה ומידע רק על האומר.
כאיש משטרה בכיר לשעבר הרבה מאוד שנים, אתה יודע, יש בסוף, אנחנו עדיין במדינת חוק, במדינה דמוקרטית, יש גבולות גזרה מאוד ברורים לחוקי המדינה, ובטח בעולם הפלילי, שאנחנו שומעים אמירות של אישי ציבור שעומדים על במה, נכון, זה לא במחשכים, זה לא איזה יצירת קשר או קשירת קשר עם כל מיני גורמים עלומים, על במה מול קהל אלפים וקוראים למרד, וקוראים לא לציית לחוקים, וקוראים לסרבנות, או כל מיני אמירות, כל אחד בנוסח שלו, ויש פה רשימה ארוכה של ציטוטים. בגלל שזה בא ככה, אתה יודע, בהפגנה עם עשרות אלפי משתתפים, אז זה לגיטימי, זה מנורמל, הרי אותו ציטוט בדיוק, אם היה נאמר על ידי איזה פעיל ימני קיצוני, באיזה גבעה, באיזה מקום, לחבר שלו, והשב"כ היה מאזין להם, שניהם היו עכשיו במעצר מנהלי.
אתה צודק 100%, זה לא צריך ללכת רחוק. ניקח את האמירות של פייגלין, אותם אמירות למרי אזרחי, שבגינם הוא אשם בהסתה, והמרדה, הוא נדון ל-18 חודשי מאסר על זה, על אותם אמירות, על אותם, אותה התנהלות בדיוק. אני חושב שפה היועצת המשפטית למשלה חייבת לשים קו, קו אדום וכן להורות על פתיחה בחקירה, בעיקר לאור הדברים שאמר יאיר גולן, שצריך לחצות פה גבולות של חוק. אם הדברים לא יעשה, אנחנו נמצא את עצמנו יום אחד מחוץ לדיונים האלה באולפנים, אחרי שקרה חס וחלילה אירוע פטלי, שמישהו ייקח את הדברים האלה ויפרש אותם בצורה קיצונית, ואנחנו לא חוקים משם. האמירה הזאת של יאיר גולן חייבת לבוא, חייבים לבוא איתו חשבון בצורה של חקירה אינטנסיבית ובהשמה של קו אדום, לסמן קו אדום שיש גבול. זאת אומרת, הדברים לא יכולים לעבור בלי לטעמי. ושוב, אני לא אומר את זה מפוזיציה כזאת או אחרת. אני חושב שאם גם עושים גזירה שווה לכל ההתנהלות בכלל של הפרקליטות או של המשטרה, בנוגע לכל ההפיכה המשפטית, הפעילים שלה, ביחס למה שהיה בתקופת ההתנתקות, שם שימסתי אז גם כמפקד כוח, והייתי עד לכל פיפס קטן שהיו עוצרים קטינים, גם עד תום ההליכים ומגישים כתבי אישום, והיום אנחנו עדים למעשה למצב שבו, אם אני לא טועה, להוגש היום כתב אישום אחד עד היום כנגד אותם פעילים, אני חושב שפה זה המצב הזמן לשים קו אדום. אחרת נמצא את עצמנו במצב ש... מי ישורנו, מה שנקרא.
אתה יודע, אולי זה מה שהם רוצים שיקרה, ובגלל זה אומרים את האמירות האלה, כדי שיעצרו אותם לחקירה, ואז הם יגידו, הנה הדיקטטורה.
אז אני לא בוחן כלות ולר, יכול מאוד להיות שהאמירה הזאת נאמרה בכוונת מכוון, עם הלקיחה בחשבון של ההשלכות של זה, אני מדבר על חקירת משטרה, שתשרת אותם בצורה פוליטית, את מי שאמר את זה, זה מאוד מאוד יכול להיות, אבל פה הדברים חצו כל גבול שאני לפחות נתקלתי. אני אומר את זה גם בקובעי הקודם כקצין משטרה, וגם היום כסנגור, שאני מייצג אנשים בין היתר בעבירות מהסוג הזה, הדברים הם מאוד ברורים.
הזכרת את פייגלין, אתה יודע, אפשר להזכיר גם את חבר כנסת פוגל, שהוא חבר כנסת מכהן, עם החסינות, עם הכל.
נכון.
שאמר, אני רוצה לראות את חווארה שרופה. זה הוביל לחקירה מיידית של 6 שעות במשטרה.
נכון, הוא חזר בו והתנצל, אבל הוא נחקר. אני חושב שלכל הפחות חייבת פה להתבצע חקירה אינטנסיבית, עניינית. יש פה באמת חצייה של כל קו אדום שאני לפחות מכיר, גם כסנגור דרך אגב. זה משהו שצריך לבוא לידי ביטוי בהחלטה אמיצה, זה לא החלטה אמיצה, זה תפקידה של היועצת המשפטית, ואם היא לא תקבל את ההחלטה הזאת, אני מניח שהיא תתקל בבגצים על אותה אכיפה בררנית, שהחוק אומנם שווה בפני כולם, אבל יש כאלה ששווים יותר מה שנקרא.
לסיום אני רוצה לשאול אותך באמת, אתה יודע, שאלה שאתה גם כמשפטן וגם כאיש משטרה וגם לא מזוהה עם איזשהו צד בצורה מובהקת, ננסה אולי להבין אותה ביחד, כי זה קצת פילוסופי אפילו הייתי אומר. הכנסת תחוקק את מה שהיא תחוקק ברפורמה המשפטית, לפה לשם, תלך לצעדים יותר מרחיקי לכת או פחות, מן הסתם זה יגיע לבגץ, וייתכן לבגץ יפסול מיידית את החוקים האלה, ואז הם לא ייכנסו לתוקף, או שהם כן ייכנסו לתוקף. בסוף נצטרך להגיע ליום, יכול להיות שהוא לא יקרה בכלל, אבל יכול להיות שהוא יקרה עוד שנה ושנתיים, שמפכ"ל משטרה מכהן יצטרך להבין ממי הוא מקבל הוראות. מהשר, מראש הממשלה, מנשיא בית המשפט העליון, מהכנסת, ממי הוא בסוף מקבל הוראות. לא כתוב את זה בחוק בצורה ברורה, ואולי עכשיו צריך לתכנן אסטרטגיה, בלי קשר למה שיקרה, להבין איך מערכת מנוהלת בצורה תקינה במדינה דמוקרטית, שבה יש אזרחים ויש משטרה ויש מערכת שמנהיגה את המדינה. מה אתה חושב על זה?
אני חושב שבעניין הזה מי שמחזיק במושכות, דהיינו ראש הממשלה, מבין את זה יותר טוב מכולנו, והוא אכן עצר באיזשהו שלב את הדהירה הזאת לאותה הפיכה משפטית במרכאות, אני לא יודע אם זה הפיכה או שינוי מבורך, כל אחד והשקפתו בעניין הזה, אבל אני מעריך שכפי שהדברים נראים כרגע, לא נגיע למצב הזה, ואוי לנו אם נגיע למצב הזה, שמפכה לצורך העניין יצטרך לקבל החלטה למי הוא מקשיב, כמו שאתה מציינת בתחילת דבריך, אם לבית המשפט או לשר הממונה. אבוי לנו אם נגיע למצב הזה, זה מתאים יותר למדינות טוטליטריות ולא לישראל. כן. אני מקווה ומאמין שלא נגיע לשם.
ולכן אתה אומר לא צריך לעסוק בזה עכשיו.
סליחה?
ולכן אתה אומר שלא צריך לעסוק בזה עכשיו.
אני אומר שצריך, בסופו של דבר אנחנו מדברים על דברים שכולם רוצים, כולל האנשים שמובילים את ההפיכה המשפטית. אני מדבר על הדברים שנדונים היום, בימים אלה, על אותה עילת סבירות, על אותם דברים שיש הסכמה רחבה. אני מאמין שזה יקודם בצורה כזאת או אחרת. הכלבים ימשיכו לנבוח, אבל השיירה תעבור. המחאה גם תצטמצם ברגע שתהיה הסכמה על אותם דברים, ולטעמי מי שמחזיק במושכות שוב, ראש הממשלה, מבין את זה. אז יהיה עידון לכאן או לכאן, אולי יש בניואנסים, אבל הדברים יקרו ולא נגיע למצב שאתה חושש ממנו בעזרת השם, כי אוי לנו אם אכן זה יקרה.
עורך הדין ימיר ארנפלד, לשעבר ראש מחלקת החקירות בלהב 433, תודה רבה לך.
על הכיפק, תודה רבה, ערב טוב.
תודה.